שלום תלמידים יקרים, שמי שירה. אני שמחה שהצטרפתם אליי ללמוד יחד שיעור שפה. אז מה נלמד היום? נשאר את תוכן הסיפור לפי הכותרת, נקרא את הסיפור סודו של אילן, ננתח את הסיפור ונבין את המסרים העולים ממנו, נכיר ונשמע על חוכמתו של האור החיים הקדוש. לפני שנתחיל בשיעור, בבקשה הצטיידו במחברת עברית ובכלי כתיבה. אמתין לכם דקה. לסיפור שלנו קוראים סודו של אילן. בוודאי הכותרת מעלה לכם תהיות רבות. כתבו במחברתכם את השאלות שעולות לכם בעקבות הכותרת. אני ממתינה חצי דקה. ילדים יקרים, אינני יכולה לדעת או לשמוע את השאלות שכתבתם, אבל אני יכולה לנחש. אולי שאלתם איך יכול להיות סוד לעץ? איזה סוד בכלל יכול להיות לו? היכן העץ הזה נמצא? האם גם לדוממים או צומחים יכולים להיות סודות? בואו נקרא יחד את הסיפור שלנו שמדבר על רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. בסיפור נראה את גדולתו וחוכמתו וגם נקבל תשובות על השאלות ששאלנו. מעשה שהיה בימים שבהם היה רבנו חיים בן עטר, בעל ספר אור החיים, רב בעיר סלי הסמוכה לרבת. יום אחד הגיעו אליו שני יהודים, האחד סוחר והאחר רופא, וביקשו ממנו ליישב מריבה שפרצה ביניהם. ספר לי במה העניין, ביקש הרב מהסוחר. הייתי צריך לעזוב את הכפר לזמן מה, אמר הסוחר, וכל רכושי היה מטבעות של זהב. לא בקלות הרווחתי אותן. עמלתי בפרך כדי להרוויח את המטבעות, ולא רציתי שיגנבו אותן בזמן היעדרי. הפקדתי את כספי בידי האופה הזה, אך כאשר שבתי ממסעי, הוא יחיש שקיבל ממני כסף אי פעם. ומי ראה אותך נותן את מטבעות הזהב לאופה? שאל הרב את הסוחר. אף אחד לא ראה זאת. הלכנו יחד ליער ושם נתתי לו את המטבעות. ואתה, פנה הרב אל האופה, מה לך יש לומר? האופה משך בכתפיו. לא היו דברים מעולם, הוא אמר. מעולם לא הלכתי עמו אל היער, ומעולם לא ראיתי את מטבעות הזהב שלו. פנה הרב שוב אל הסוחר ושאל, האם אתה זוכר היכן בדיוק נתת לו את המטבעות? כמובן, השיב הסוחר, היה זה מתחת לעץ האלון הגדול. אני זוכר זאת היטב, ואני יכול להצביע על העץ בלי שום קושי. ובכן, אחרי הכל יש לך עד, אמר הרב, לך אל עץ האלון הגדול, וצווה עליו להופיע לפני מיד ולגלות לנו מי דובר אמת. בואו נעצור רגע ונחשוב. כיצד לדעתכם העץ, הצומח, יכול לשמש כעד במשפט? מה כוונתו של הרב בבקשה הזו? האם באמת הוא מתכוון שהעץ יגיע אליו ויעיד? נמשיך בסיפור ונראה כיצד העץ משמש כעד. הסוחר ידע שרבי חיים הוא חכם מאוד, ויצא לדרכו בלי להרהר בדברים, ואילו האופה נשאר לחכות לו. כעבור רגע מלמל הרב לעצמו כבדרך אגב. האיש שלנו בוודאי כבר הגיע אל העץ. מה פתאום? קרא האופה. עדיין רחוק הוא. העץ נמצא הרחק מכאן. לאחר זמן מה פנה הרב אל האופה ושאלו, האם אתה חושב שהסוחר כבר הגיע אל עץ האלון? כן, הייתה התשובה. עכשיו בוודאי הוא הגיע לשם. העביר רבי חיים את ידו על זקנו ואמר, קום ואשב לסוחר את כספו. ילדים יקרים, אנחנו רואים שהרב דורש מהאופה להחזיר את הכסף. אני בטוחה שגם אתם מופתעים. מה השתנה? כיצד לדעתכם הבין הרב שהאופה אינו דובר אמת? בואו נמשיך בסיפור. כשראה את הבעת הפליאה על פני האופה, הוסיף ואמר, אתה אמרת שלא היית כלל ביער. עם זאת, כאשר שאלתי אותך אם הסוחר שתובע אותך כבר הגיע אל עץ האלון, ידעת לענות על שאלתי. אם לא קיבלת ממנו כסף מתחת לעץ, מניין לך מקומו של העץ? הרכין האופה את ראשו מבושה והשיב את הכסף לבעליו. וכך, אחרי ככלות הכל, היה העץ עד במשפט אפילו בלי לזוז ממקומו, והצדק נעשה. סיפור מדהים, נכון? איזה חוכמה וגדלות אנחנו רואים אצל רבנו חיים בן עטר. תלמידים יקרים, לפני שנתעמק בהתרחשות בסיפור ובתיאור הדמויות שבו, בואו נבדוק מה אנחנו כבר יודעים. בשקופיות הבאות יועלו לפניכם שש שאלות בעלות מספר תשובות אפשריות. כתבו לפניכם במחברת או בדף את מספרי התשובות הנכונות בלבד. בכל שקופית נמתין דקה. בסוף השאלות חברו את הספרות שקיבלתם ובדקו את תשובותיכם. נתחיל. שאלה מספר אחת. בסיפורנו כתוב, יום אחד הגיעו אליו שני יהודים וביקשו ממנו ליישב מריבה שפרצה ביניהם. מה היה הרב צריך לעשות לפי המשפט הזה? 1. לקבוע את שוויים של מטבעות זהב. 2. לבוא ליישוב הסמוך עליהם. 3. לשבת ולשוחח עמם על הריב ביניהם. 4. לפתור את הסכסוך שפרץ ביניהם. כתבו במחברת את המספר של התשובה הנכונה לדעתכם. יש לכם דקה. נמשיך לשאלה הבאה, שאלה מספר 2. מדוע מפקיד הסוחר את מטבעותיו בידי האופה? 1. חשש שיגנבו לו אותם בזמן היעדרו. 2. הלווה את הכסף לאופה כי ביקש ממנו הלוואה. 3. נתן לאופה כדי שישקיע זאת בעסקיו. 4. רצה לזכות במצוות צדקה. שאלה מספר 3. מה קרה כאשר הסוחר שב ממסעו? 1. האופה שתק כאשר הסוחר שאל אותו איכן הכסף. 2. האופה הכחיש שקיבל את הכסף. 3. האופה כעס כאשר הסוחר שאל אותו איכן הכסף. 4. האופה ביקש לקבל בחזרה את הכסף. שאלה מספר 4. הסוחר ידע שרבי חיים הוא חכם מאוד, ויצא לדרכו בלי להרהר בדברים. איזו תכונה של הסוחר נלמדת ממשפט זה? 1. מעביר על מידותיו. 2. זריז. 3. בעל אמונת חכמים. 4. ותרן. שאלה מספר 5. כמובן, השיב הסוחר, היה זה מתחת לעץ האלון הגדול. השימוש בסימן קריאה אחרי המילה כמובן מלמד כי הסוחר 1. ביקש להבין את שאלת הרב. 2. דרש תשובה מהרב. 3. היה בטוח בתשובתו לרב. 4. התנגד לדעת הרב. שאלה מספר 6. בזכות מה התגלתה האמת? 1. העץ שמתחתיו נמסר הכסף. 2. חוכמת הרב. 3. רשותו של האופה לשמור את הכסף. 4. עדותו של אורח. כעת חברו את כל מספרי התשובות. מהו הסכום שקיבלתם? אם קיבלתם את הסכום 15, עניתם נכון על כל השאלות. תוכלו לבדוק את תשובותיכם בשתי השקופיות הבאות. תלמידים יקרים, אז כמו שראינו, הסיפור מספר על משפט שערך רבנו חיים בן עטר. ראינו פה מהלך מאוד חכם של משפט, וככל שנתעמק בסיפור, נראה דמותו המיוחדת של הרב ואת חוכמתו. מה אנחנו יודעים על האור החיים הקדוש על פי תחילת הסיפור? אנחנו רואים שרבנו חיים בן עטר נקרא גם האור החיים, על שם הספר הקדוש שחיבר. הוא היה רב בעיר סלי הסמוכה לרבת. האם שמעתם פעם על ערים אלו? באיזו ארץ הן נמצאות? נכון, במרוקו. האור החיים היה גר שנים רבות במרוקו, ולאחר מכן עלה לארץ ישראל. הוא קבור בירושלים, ומתפללים רבים עולים לקברו. אפשר ללמוד מהסיפור שלנו עוד דברים רבים על רבי חיים בן עטר. מה עוד אפשר ללמוד על דמותו מהסיפור? נכון? אנחנו לומדים מהסיפור שאנשים הגיעו אליו כדי ליישב סכסוכים. הוא היה שופט עבורם. אנחנו לומדים על חוכמתו של הרב לפי הדרך שבה ניהל את המשפט. האור החיים הקדוש שפט משפט צדק, ויחד עם זאת הקפיד בכבודו של האופה. בואו נקרא שוב את תשובת הסוחר לרב. הייתי צריך לעזוב את הכפר לזמן מה, אמר הסוחר, וכל רכושי היה מטבעות של זהב. לא בקלות הרווחתי אותן. עמלתי בפרך כדי להרוויח את המטבעות, ולא רציתי שיגנבו אותן בזמן היעדרי. הפקדתי את כספי בידי האופה הזה, אך כאשר שבתי ממסעי, הוא יחיש שקיבל ממני כסף אי פעם. מה אנחנו יודעים על הקשר בין האופה לסוחר, לפני הסכסוך ביניהם? האם הכירו קודם? מה בסיפור עוזר לנו לדעת את התשובה? המשפטים המסומנים מלמדים אותנו על הקשר ביניהם. לפי הסיפור, האופה והסוחר גרו באותו כפר והכירו זה את זה. לא ידוע לנו האם היו שכנים או חברים, אבל אנחנו קוראים שהסוחר מפקיד אצל האופה את כל רכושו שעמל עליו בפרך. אצל מי הייתם מפקידים סכום כסף גדול שעמלתם עליו זמן רב? בוודאי רק אצל מישהו שאתם סומכים עליו מאוד. מה לדעתכם חשב הסוחר לאחר שהפקיד את כספו בידי האופה ויצא לדרכו? נכון מאוד. יכול להיות שהסוחר שהיה אדם ירא שמיים, בטח באופה וחשב שכספו נמצא במקום בטוח. לכן אנחנו יכולים להבין את אכזבתו הגדולה של הסוחר, שכאשר חוזר ממסעו, מגלה שהאופה הפך את אורו ובגד באמונו. האופה יחיש שקיבל ממנו כסף. מה עוד אנחנו לומדים על דמותו של הסוחר? הסוחר ידע שרבי חיים הוא חכם מאוד ויצא לדרכו בלי להרהר בדברים, ואילו האופה נשאר לחכות לו. מהדברים האלה אנו רואים בצורה מאוד ברורה את דבקותו של הסוחר באמונת חכמים. הוא יוצא לדרכו כדי לקרוא לעץ, לבוא להעיד, מבלי להרהר בדברים התמוהים שאמר לו הרב. אך בסופו של דבר, הבינו הסוחר והאופה את כוונתו של הרב ואת המהלך החכם של המשפט. ילדים יקרים, בזמן שהסוחר יוצא לקרוא לעץ, בוודאי עולות מחשבות, חששות ורגשות שונים אצל האופה. נסו לשער וכתבו דו שיח פנימי המתחולל בליבו של האופה כאשר הסוחר בדרכו אל העץ. כתבו את הדו שיח במחברתכם, אני ממתינה 5 דקות. אני בטוחה שכתבתם דו-שיח נפלא ומעניין. כל הכבוד. כעת נחזור לדמותו של הסוחר, שיצא לדרכו לקרוא לעץ להעיד, מתוך אמונת חכמים תמימה, ונדגיש את המסר העולה מהסיפור. התורה מצווה עלינו, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. עלינו לשמוע בקולם של תלמידי החכמים. לעתים, אנחנו לא מבינים למה אומרים לנו לעשות דבר זה או אחר, או שהדברים נראים לנו לא הגיוניים, אך עלינו לעשות זאת ללא שאלות. כעת נעמיק בתיאור דמותו המיוחדת של האור החיים הקדוש, מתוך השיחה שלו עם האופה. נתבונן בתפקיד של סימני הפיסוק בשיחה הזו. ילדים יקרים, התבוננו בשקופית שלפניכם. אלו סימני פיסוק אנחנו פוגשים הרבה מאוד במשך הסיפור. נכון, אנחנו רואים הרבה את המרכאות, נקודתיים. מה זה אומר לנו? אלו סימנים שמאפיינים את הדיבור הישיר, ובדרך כלל נשתמש בהם בדו-שיח. לאורך כל הסיפור יש לנו דו-שיח, של הרב עם האופה, הרב עם הסוחר, דו-שיח בין האופה לסוחר. סימני הפיסוק מסמנים לנו מי המדבר וגם באיזו נימה הדברים נאמרו. נקרא את השקופית. כעבור רגע מלמל הרב לעצמו כבדרך אגב. האיש שלנו בוודאי כבר הגיע אל העץ. מה פתאום? קרא האופה. עדיין רחוק הוא. העץ נמצא הרחק מכאן. נוכל לשים לב לנקודה מעניינת. בזמן שהסוחר בדרכו אל העץ, הרב והאופה נמצאים בחדר לבדם. הרב בעצם יכול היה פשוט לגעור באופה ולדרוש ממנו שיחזיר את הכסף. אך אינו נוהג כך. הוא ממלמל לעצמו שהאיש בוודאי כבר הגיע אל העץ. אך האופה עונה לו, מה פתאום? מסימן הקריאה אחרי דבריו של האופה, אנחנו יכולים להסיק שהוא ענה לרב מתוך ביטחון רב, שהאיש עוד לא הגיע אל העץ. אך בהמשך דבריו, כבר אין סימן קריאה, כי האופה מתחיל לאבד את הביטחון העצמי שלו. רואים כאן איך לאט, בחוכמה ובשמירה על כבוד האופה, הרב גורם לו לאבד את ביטחונו ולהבין שהאמת יוצאת לאור. ואז, כשהרב דורש ממנו להחזיר את הכסף, הוא לא מתנגד. מסימן הקריאה אחרי דברי הרב, אנחנו רואים שיש כאן אמירה החלטית וחד משמעית שמבטאת את הפסיקה שלו, שהאופה אינו דובר אמת. תלמידים יקרים, יש לנו משימה מאוד מעניינת להמשך, אבל לפני כן נסיים ונסכם. מה עשינו בשיעור? קראנו את הסיפור, למדנו לתאר את הדמויות לפי מעשיהן ודבריהן, ראינו את חוכמתו וצדקותו של רבי חיים בן עטר, למדנו את המסרים העולים מן הסיפור, כוחה של האמת, של מידת חכמים, של מידת האמת ואמונת חכמים, הבנו את משמעותם של סימני הפיסוק. ונעבור למשימה שלנו. בסיפורנו, האילן הצומח שימש כעד במשפט. אנחנו רואים שלעיתים דווקא דוממים או צומחים עדים לסיפורים מרתקים ומרגשים, לו רק יכלו לספר. התבוננו סביבכם, בחרו אחד מן הדוממים או הצומחים שבקרבת מקום, וכתבו בשמו ומנקודת מבטו סיפור קצר. תוכלו להיעזר בהיגדים שבשקופית הבאה. בהצלחה. תודה ילדים שהייתם איתי. בהצלחה בהמשך.